טוב, רבותיי, צהריים טובים. אנחנו היום חי אלול, תשפ"ג, יום הולדת שני המאורות הגדולים. מורנו הבעל שם טוב אור שבעת הימים בשנת תנ"ח, ומורנו אדמו"ר הזקן בשנת תק"ה. והם שניהם הכניסו חיות בחודש אלול, את החיות ואת השמחה, ואת ה... נכון, יש משל מהבעל שם טוב ש... היורים יהודי אחד שאומר וידוי בשמחה, וידוי, לא רק את זה, וידוי בשמחה, ורשמנו בגד, אמרו לו, תגיד, מה אתה שמח? אתה אומר וידוי. אז הוא אמר, מה, אחד המלך הזמין אותו לנקות את החצר שלו מכל מיני לכלוכים. אז הוא לא שמח, הוא מנקה את החצר של המלך, אני מנקה את עצמי לכבוד המלך. אז זה חי באלול, והיום אנחנו רוצים ללמוד נפש הפרשה, ללכת בעקבות מה שאנחנו הולכים כל השנה, בעקבות אדמו"ר הזקן שאמר לחיות עם הזמן. מה קורה עוז? איזה יופי. לא רק שבאת אלא הבאת איתך את נריה, שזה בכלל, כאילו, לא ציפינו דבר כזה שיקרה. אתה... כן, בטח. גאוני שהמציא את זה, אה? והשבת אנחנו קוראים פרשה מחוברת, האמת זה לא פרשה מחוברת, זה פרשה אחת שבורה לשתיים, ככה הרבי הוכיח בכמה מקומות, שפרשת ניצבים ואילך זה בעצם פרשה אחת, שאין ברירה אז מחלקים אותה לשתיים. בפרשת ניצבים ואילך יש ריבוי גדול מאוד של עיסוק בענייני התשובה. בפרשת ניצבים בעצמה יש את פרשת התשובה, ממש פרשת התשובה שנדבר עליה, נלמד אותה בעזרת השם מחר בחבורה, ממש פסוקים שמתארים בדיוק את התהליך התשובה של עם ישראל וכולי, ובכלל גם ההתחלה של הפרשה על העמידה בברית, הכל ככה מאוד מאוד זורם לכיוון של תשובה. ולכן דווקא על הרקע הזה יש כמה פסוקים שמאוד מאוד צורמים, כמו זיוף באמצע קונצרט מאוד מאוד יפה. הפסוקים הם פרשת וילך, תראו. לקראת סוף הפרשה, לקראת סיומה, כתוב כך. ויאמר ה' אל משה, נקרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו. וילך משה ויהושע, והתייצבו באוהל מועד. וירא ה' באוהל מועד, באוהל בעמוד ענן, ועמוד עמוד הענן על פתח האוהל. עכשיו תהיו מרוכזים, בסדר? ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרשני להודיע לך, מה, דפים? תרשני להודיע לך מה הולך להיות. אתה שוכב עם אבותיך, העם הזה, כעבור פרק זמן, יתחיל לעשות בלגן, לעשות בעיות וכו'. זנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר בא שם בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. איזה ברית שקראתנו עכשיו בפרשת ניצבים. זה שלב החטא, נכון? מה אמור לבוא אחר כך, אחרי החטא? עונש. וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. זה העונש. מה אמור לבוא אחרי העונש? תשובה. ואמר ביום ההוא, עלו על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. תשובה, מה אמור לבוא עכשיו? תיקון, גאולה, ישועה. פה, קצר. ואנוכי, אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, כי פניי אלוהים אחרים. זה כל כך צורם. כל הפרשה, גם ניצבים, גם בהלך, עוסקת בתשובה, והתשובה יש לה איזה מבנה מסודר כזה, יש לה... קדמה לעולם, ופתאום כאן זה ממש מסודר לפי המבנה, הכל כמו שצריך, כאילו כמו, יש חטא, אחריו מגיע עונש, אחריו מגיע זעקה, אבל כשמגיעים לחלק של הישועה והגאולה, אין, יש עוד כאילו עונש, אנחנו אסתיר פניי ביום. והפרשנים פה מתלבטים בדבר הזה, למה זה כתוב ככה? זה מאוד מאוד צורם, זה פסוקים שהם שוברים את הסדר הרגיל. אז הרמב"ן לדוגמה, יש עוד גם המשך חוכמה ועוד. אומרים כך, אומר הרמב"ן, וטעם ואנוכי אסתיר פניי פעם אחרת, כי בעבור שהרהרו ישראל בליבם, כי חטאו לאלוהים, ועל כי אין אלוהים בקרבה, מצאו מראות האלה, היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם, שכבר, סליחה, כפרו בעבודה זרה, וקניין שאמר, הנה נשפט תחל, אומר לו חטאתי, ולכך אמר, כי על כל הרע הגדולה שעשו לפתוח בעבודה זרה, יסתיר עוד פנים מהם. כלומר, מכיוון שהם נטו אחר העבודה זרה, אז התשובה שלהם היא לא מספיקה. ככה אומר הרמב"ן, זה תשובה חלקית. יסתיר עוד פנים מהם, ולא כסתר פנים הראשון, שיסתיר פני רחמיו, ומצאו מראות רבות וצרות, רק שיהיו בהסתר פני הגאולה. כלומר, אומר הרמב"ן, זה, באמת זה עונש. תהיה גאולה, אבל היא תהיה גאולה בהסתר פנים. אגב, מכאן הגמרא לומדת את המקור למגילת אסתר. שמגילת אסתר זאת גאולה, אבל בשונה מהגאולה במצרים, ששם זה היה בגלוי, וגם אפילו בשונה מן הגאולה שהייתה חנוכה, שהיה נס גלוי, בפורים זה מין גאולה כזאת שהיא, אתה לא רואה בדיוק את זה, זה פוליטיקות, הכל, הוא אומר ככה, זה אומר ככה, מין מעשי, צריך בסוף לכתוב מגילה שלמה כדי להבין מה היה בדיוק האירוע. זה נקרא גאולה באסתר פנים, אסתר אסתיר פני בעתיים. יש כאלה שאומרים שגם מדינת ישראל בעצם, זאת גאולה מן הסוג הזה, כלומר גאולה בדרך הטבע. זה מדינה קמה, הכל בסוף ניסים גדולים, אבל זה מלובש בצורה טבעית. אז זה בעצם הכיוון של הרמב"ן. אבל, באים בחסידות. מיד נראה, גם אדמור הזקן, גם בעל שם טוב, גם רב צדוק, הכתב והקבלה, כולם הולכים בכיוון הזה, ומפרשים את הפסוק הזה אחרת לגמרי, והפירוש הזה הוא לא רק פירוש אחרת בפסוק, הוא פירוש חדש לגמרי לכל מושג התשובה. קצת קשור למה שדיברנו אתמול, מי שהיה בשיעור על מעגלי תשובה בספר יונה. סגי, חיים. וזה מתחיל, בעיקר רב צדוק מתחיל משני מדרשים ב... פסיקתא רבתי, שהם מדרשים שקצת מקבילים לפסוקים אצלנו בפרשה, פרשת ניצבים כתוב, ושבתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, והקריאה שנשמע, בעזרת השם תשמע בשבת תשובה, כשקוראים את פרשת, את הפטרת הושע, יהיה שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי כשלת באבונך. מה זה לשוב עד השם? אז המדרש, פסיקתא רבתי, יש לו המון המון דרשות על הפסוק הזה, ויש כאן שתי דרשות דרמטיות. שממש, תראו לי, זה שימח אותי בצורה בלתי רגילה, כי זה הופך לך את עולם התשובה. תכף תראו איך. שני המדרשים האלה, ואז אנחנו. דבר אחר, אומר המדרש. שובה ישראל עד השם אלוהיך. מצינו ששמה לא היה אחריו שירחק, אמר, סליחה, יש כאן איזה... יש פה איזה טעות, איזה שורה שנכנסה לא במקום. נכנסה לי. מצינו לבן מלאכים שהיה חולה. ככה צריך לקרוא. אמר הרופא, אם יאכל מן החפץ, הוא מתרפא. ייקח איזה תרופה. היה הבן מתיירא לאוכלו. נראית לו תרופה מרה כזאת, מגילה, אני יודע מה. אמר לו אביו, תדע שאינו מזיקך, הרי אני אוכל ממנו. אתה מפחד, אני אוכל ממנו. פעם כשהילדים היו קטנים, אז נראה לי שהבן שלי היה שלב שהציל לנו שהוא ייקח איזה... לא רטלין, משהו יותר קל מרטלין, משהו כזה. היום נראה לי, אין לי... ואשתי היה לה איזה כדורים, שהייתה לוקחת כדורים טבעיים כאלו. והיא פעם אחת התבלבלה בטעות לקחה את שלו. אז פתאום הבנו מה הכדורים האלה. את כל היום היא הייתה יפה כזאת ומבולבלת וזה. אז כמו המדרש הזה. כמו המדרש. אני לא זוכר מה זה היה, אני לא... זה היה זה משהו כזה. אז זה המדרש. האבא אומר לבן, אתה מפחד לקחת את התרופה? אני אקח אותה, אין בעיה. כך אמר לקדוש ברוך הוא לישראל, מתביישים אתם לעשות תשובה? לא נעים לעשות תשובה, צריך להתוודות על החטאים, לספר מה היה, קצת פדיחות אולי. הרי נשב ראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חוזר בתשובה ראשון. על מה הקדוש ברוך הוא צריך לחזור בתשובה? השתבח שמו. הוא חוזר בתשובה, שנאמר, כה אמר השם, הנה נשב. ומה, מי שאין לו חטא ולא סירחון חס ושלום, אמר, הנה נשב, זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני צריך לחזור בתשובה. אז בני אדם, שאחת כמה וכמה, צריכים לעשות תשובה, ולבוא אצל הקדוש ברוך הוא, שנאמר שהוא, הוא שנאמר, שוב הישראל עוד השם אלוהיך. אז המדרש הזה רק אומר, מתאר את התשובה בתור דבר הדדי. זה לא one way ticket, רק אנחנו אליו, הוא יושב על הכיסא, כן, בבקשה, מי רוצה לחזור בתשובה? כן, בבקשה, אני רוצה לראות איך אתה חוזר בתשובה. יפה מאוד, נה, פעם באה תשתפר, הוא כזה סטטי, לא זז. אלא המדרש מתאר פה את התשובה בתור דבר הדדי. אנחנו שווים אליו, והוא שווה אלינו. מה? כן, אז קודם כל, זה ברור שהמדרש הזה, כמו שאומר אדמור הזקן, שם את התשובה בכלל לא במקום של... זה לא דבר שדווקא קשור לעשיית חטא. גם צדיקים צריכים לחזור בתשובה, וגם הקדוש ברוך הוא צריך לחזור בתשובה. איך הקדוש ברוך הוא צריך לחזור בתשובה? אם אנחנו נפרש את התשובה, זה לשוב אחד אל השני, זה לשוב למערכות יחסים תקינות, זה לשוב לפנים בפנים, אז גם הקדוש ברוך הוא, שהוא שב אלינו, והוא מאיר פניו אלינו, הוא חוזר בתשובה. אומר המדרש, אותו מדרש, אותו פסיקתא, דבר אחר, שוב הישראל עד השם אלוהיך, משל לבן מלך, שהיה רחוק מאביו, מהלך מהיום. התרחק, הילד התרחק מאוד מאבא שלו. אמרו לו, אוהביו, חזור אצל אביך. מה יהיה איתך? תחזור לאבא. מתגעגע אליך, אבא שלך. שמענו שהוא מתגעגע אליך וכל זה. אוהבים, אומרים לו. אמר להם, אני יכול. משמום, כן. לא יכול, אני כבר רחוק. שלח אבי ואמר לו, רבותיי, יהי רצון שנפתח את הלב לשורות האלו, ונחקוק אותם הלוח ליבנו, ונזכור אותם לכל החיים. שלח אבי ואמר לו, הלך מה שאתה יכול לפי כוחך, ואני בא אצלך בשאר הדרך. דמעות. אומר לו, אבא, מה שאתה יכול תעשה? כל השאר אני אבוא אליך. צעד, אתה יכול ללכת? תלך צעד. כל השאר אני אבוא אליך. שני צעדים, ארבעה צעדים. להרים את היד, אתה יכול. לפתוח את הפה, לעשות ככה. תעשה משהו. את השאר אני אבוא אליך. זה עוד יותר מעצים את העובדה שהתשובה היא עניין הדדי. היא לא משהו חץ דדי. לא רק אנחנו חופרים בדרך אליו, נכון? כשחופרים מנהרות, אז חופרים כזה משני הצדדים, בסוף הם נפגשים. אלה מכאן ואלה מכאן. אנחנו חופרים אליו מפה, והוא חופר אלינו מכאן. נכון? ככה אומרים ש... מה אומרות שתי חולדות שהן נפגשות אחת בשנייה, ראש בראש בה הזה? מחילה. חולדות ספרדיות. אז רבותיי, זה שני מדרשים פצצה. על גבי שני המדרשים האלה, תראו מה אומר רב צדוק הכהן מלובנין, פרי צדיק, על השאלה ששאל. ואמר ביום ההוא, עלו על כהן אולי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה. עמד על זה הרמב"ן שראינו, מדוע בא העונש של הסתרת פנים אחר זה, שאומר, עלו על כהן אולי בקרבי מצאוני. שאלו, זהו התשובה וחרתה שהצדיק עליו את הדין. והרמב"ן זל תירץ, כאן, דכאן, בתשובה בירור הלב לבד. הם חזרו בתשובה כזה חלקי, על כן הוא עדיין באסתר פנים ולא כראשון. אבל כששב ווידוי, כשאדם עושה וידוי בפה, לא רק בחושב, אומר, אשמנו, בגדנו בפה, אז זה נאמר בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו יעוין שם. יוצא לפי דברי הרמב"ן, שיש הבדל בין תשובה בפה, לבין תשובה בהרהור. תשובה בהרהור היא תשובה חלקית, תשובה בפה היא תשובה מלאה. רב צדוק קצת מתקשה לקבל את זה. הקטע של האמירה בפה הוא, קודם כל, כשאדם משמיע לאוזניו, אז זה יותר נוכח. ודבר שני, כשאתה אומר בפה, אז יכול להיות שגם אחרים ישמעו את זה. עיקר המהות של האדם זה היותו מדבר. הרבה יותר קל לנו יותר קל לנו לערר מאשר לדבר, יותר קל לנו לדבר מאשר לכתוב. כשאתה מדבר או כותב, זה יותר בעולם המעשה. אומר רב צדוק, אבל באמת, גם אם התשובה הוא רק בהירור בלבד, אתם יודעים את התשובה בהירור. תשובה בהירור, הכוונה שהאדם לא הצליח לתקן את המעשים. הוא רק חושב. הוא אומר, אני באמת, אני צריך להשתנות, אני לא בסדר. הוא אומר לעצמו, תשובה בוידוי, וידוי זה כבר, אמירה זה כבר איזשהו מעשה, הוא כבר מוביל את זה לאיזושהי עשייה. הוא עדיין לא הספיק. לא נגיד שהוא לא רוצה, הוא לא הספיק פחות. אבל, אומר הרב צדוק, אבל כששב, אבל באמת, גם אם התשובה רק בהירור לבד, הלא ידוע מה אמר הרב זל, המקדש את האישה מיד שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא ירר תשובה בליבו. שהרי שאפילו אנו רואים עתה במעשיו שהוא רשע גמור, גם בעבירות היותר חמורות כעבודה זרה. עם כל זה, אם באותו הרגע ירר תשובה, אני חושב לצדיק גמור. וגם ביציאת מצרים אמרו במדרש שגם הרשעים יררו לעשות תשובה, ועל זה הייתה הגאולה. אמנם האמת הוא שגם בירור תשובה בלבד מעני, רק אם יהיה באמת לאמיתו. שאדם לא עכשיו כזה, הוא באמת מערר, אבל ירור קבוע, רציני. כמו שאתה ברמב״ם, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לאותו אחת לעולם, מיד נמחק האבון. ועל זה נאמר, שוב הישראל עד השם אלוהיך. היינו שמיד שישוב, והתחרט בליבו עד השם אלוהיך. שוב הישראל עד איפה? עד השם אלוהיך. כלומר, מחשבה אמיתית, עמוקה, שאדם חורט את זה בליבו, שהוא באמת רוצה להשתנות. הוא עדיין לא הספיק, הוא עדיין לא סיפר את זה לאף אחד, הוא עדיין לא אמר את זה בפה, אבל בתוכו הוא גמר עומר בליבו להשתנות. באותו רגע, מיד, ישוב התחרט בליבו עד השם אלוהיך, היינו שיהיה גלוי לפני יודע תעלומות כי כשלת באבוניך, מיד נחשב כשוגג. ועכשיו תראו איך הוא קורא את הפרשה. תזכרו בפסוקים. וזהו הרמז בפרשה הזו. ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כלומר, אמר ביום ההוא, על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני. זה מה? זה מקביל למה? לירור תשובה, נכון? הוא אומר למי? הוא אומר לעצמו. כל הצרות האלה באו לי כי אין אלוהי בקרבי, כי אני לא הולך בדרך השם, כי אני לא מתייחס לקדוש ברוך הוא. מערר תשובה. היינו יהיה לו ירור תשובה כנן, ואז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. אתם מבינים איך הוא קורא את הפסוק? הפוך, לדעתי זה ישר, כי אם היה צריך להיות אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, בגלל כל הרע, מה זה על כל הרע? אומר רב צדוק, היינו שמיד יהיה נסתר ונמחק העוון מלפניו יתברך, גם על כל הרעות שבעולם, אפילו כי פניי אין אלוהים אחרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הרהרת בתשובה, אני עושה ככה, לא מסתכל על העוונות, לא מסתכל. אתה תגיד לי איפה להסתכל, הקדוש ברוך הוא? אני בוחר לא להסתכל על העבירות שלך. אני לא מסתכל. הסתיר פניי ביום ההוא, אני לא מסתכל על העבירות שלך. לא, זה. רבותיי, זה חלק מי"ג מידות של רחמים שמופיעות בספר מיכה. אחת מהמידות זה, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו. אתם יודעים מה זה יכבוש עוונותינו? מה זה יכבוש עוונותינו? יכבוש עוונותינו, הכוונה, ייקח אותם, וישים אותם, יכבוש אותם, כאילו יוריד אותם. כל מיני דרכים, איך הקדוש ברוך הוא בוחר להעלים את העוונות. חלק הוא כובש, חלק הוא מעלים, חלק הוא, מה? משליך במצולות ים, חתיכת, עושה כל מיני דברים. איך זה יכול להיות? איפה הדין? איפה האובייקטיביות? זה הסוד. התשובה היא לא עניין אובייקטיבי. עניין אובייקטיבי זה כמו, היום בבוקר נתנו איזה דוגמה, כמו מגבש בגיבושים. בגיבושים כל אחד מגיע, בכלל על הגב עושים לו מספר, 15, 17 וזה, הוא מגבש עם משקפי שמש לו, 17 תגיע הנה. אתה מודח, לך. לא מעניינתי הדמעות שלך ולא זה ולא מי אתה, אני לא אפילו יודע איך קוראים לך. תוס לי מהעיניים, 15 תגיע הנה, אתה עובר שלה. זהו, זה ככה, הוא יושב פה. האם התשובה זה מין גיבוש כזה? תשובה לא. למה? יש מישהו מהצד השני. מי? השם יתברך. שהוא אבא שלנו. אנחנו הבנים שלו. הוא לא רק מלך, הוא גם אבא. ולפעמים גם התפקידים טיפה מתערבבים בין אבא לבין מלך. תכף אנחנו נראה בעזרת השם בזוהר, שנגיע אליו בסוף, נראה איפה התפקיד טיפה מתערבב. ואבא הוא חפץ שהילדים שלו יצליחו, אז הוא עושה כל מיני דברים שאבא עושה. אז הוא חלק מהדברים מעלים עין. אתם יודעים, יש לפעמים כל מיני מורים. שיטה כזאת בחינוך. מישהו אמר לי שיש כזה בית ספר של החופש הגדול, באיזה מקום, לא זוכר את זה, שלוקחים את הילדים שהכי לא הצליחו בלימודים, ואומרים להם, יש לכם חודש לימודים בקיץ, והם לא יודעים, אבל המטרה של החודש זה שהם יעשו מבחנים, יקבלו 100. המטרה היא בכלל להעביר אותם חוויית הצלחה. לא להשלים להם שום למידה, אלא להעביר אותם חוויית הצלחה, והתוצאות לשנה אחר כך הן מדהימות. תן לו מבחן שיקבל 100. תן לו, תעביר אותו חוויית הצלחה. למה? אני רוצה שיצליח. אז זה לא עכשיו אוניברסיטה, וכאילו, המרצה בכלל לא יודע איך קוראים לתלמיד, אתה באוניברסיטה, אתה מבחנים, זה לפי מספר תעודת זהות. אתה בכלל לא יודע מי, בדרך כלל, לא יודעים מי התלמיד. אני יודע מי אתה, אני רוצה שתצליח. והקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו במדרש, אומר, יא חביבי, תעשה צעד, אני אבוא אליך. גם אני חוזר בתשובה יחד איתך. ביחד נחזור בתשובה. גם אני פונה אליך. זה תנועה הדדית. אם אתם זוכרים, אתמול דיברנו בספר יונה, בשיעור על ספר יונה, דיברנו שמה שהקדוש ברוך הוא אומר ליונה, וואלה, תגיד, אתה חושב שהתשובה הזה זה משהו, זה מין רף צריך לעבור. אני כאילו יושב על הכיסא, ואתם צריכים להתאמץ, ורק מרף מסוים אני רואה אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, אבל גם אני מושקע בנינווה. אני השקעתי שמה, יש שמה 120 אלף איש, שאני בראתי אותם, ואני החייתי אותם, ואני נותן להם כל יום את נשמה ואת החיים שלהם, וכל עוד הם חיים, אני רוצה שהם יתקיימו, אני לא רוצה לבטל אותם. אור שבעת הימים אורנו, הרב ישראל בעל שם טוב היה אומר, שכל דבר בעולם צריך להסתכל עליו משלוש זוויות לפחות. וזה נקרא אלוקות, נשמות ועולמות. נשמות זה, נגיד, בוא ניקח תשובה. נשמות, איך נראית הנשמה כשחוזרת בתשובה? היא מרגישה יותר מדויקת, יותר נכונה, עושה דברים נכונים, מצוין. עולמות, איך נראה עולם שיש בו תשובה? עולם שבו האדם יודע שהוא יכול לתקן, והוא לא, וגם שהוא קלקל, זה לא הסימן, הפסוק האחרון, וכן זה בסדר גמור. אבל יש גם אלוקות. מה קורה למעלה? מה קורה למעלה כשיש תשובה? מה הוא רוצה? מה הוא חשב, השתבח שמו, כשנתן לנו את התשובה? למה הוא נתן את התשובה? למה הוא נתן את יום הכיפורים? תשובה. למה הוא נתן? כי הוא רוצה בנו. כי הוא חפץ בנו. כי הוא מתאמץ. אומר, חבר'ה, תעשו משהו, תאמינו לי, אני אגיע עד אליכם. צעד אחד, אני חוזר כאן למדרש, הבן של המלך עייף, הוא אומר לו, הלך, מה שאתה יכול לפי כוחך? אני, את כל השאר אני אגיע אליך. בשאר הדרך, אני אבוא אליך. אני בא אצלך. הוא גם מעוניין. אתם מבינים שהוא מעוניין בנו? הוא מעוניין בנו. רב צדוק אומר במקום אחר, האדם צריך שיאמין בעצמו, שאיננו כמו הקיקיון שבין לילה היה ובין לילה עבד, אלא שיש לקדוש ברוך הוא עסק איתו. אפילו הקיקיון של יונה מצא בו איזה חפץ, אז אנחנו פחות בקיקיון? פחות בקיקיון, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כמו ש... הבעל שם טובה אומר שכל יהודי יקר בעיני השם יתברך, כמו בן שנולד להורים זקנים, בן יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנותם. בקיצור, מה שאני בא לומר זה שהתשובה היא תשובה הדדית, ומכיוון שהתשובה היא תשובה הדדית, זה פותח פתח אצלו יתברך לעשות כל מיני דברים כדי שנצליח. כדי שנצליח. אז הוא מסתיר פניי, הוא לא רואה, הוא מתעלם. אני אגיד לכם את האמת, זאת מיומנות שכל אבא צריך. כל אבא צריך לדעת שיש דברים שצריך לראות, יש דברים שמה? לא צריך לראות. כל דבר צריך לראות? למה יש לך ככה? תראה כל דבר. כל דבר צריך לראות. בסדר. יש כאלה הורים, רוצים לשלוט על הילדים שלהם, לשלוט להם על כל רגע, להיכנס להם לטלפונים, לא זה. אבא צריך לדעת מה קורה עם הילדים שלו, אבל גם צריך להם מרחב, ולפעמים ילד עושה שטויות. וכתוב בגמרא, פעמים שאתה מתעלם. נכון? פעמים ילד עושה איזה שטויות. לא צריך עכשיו להגיד לו, מה עשית? זה ככה, שיח הלאה, תן לו. לפעמים הוא יודע שראית והתעלמת. אבל זה כאן, זה מדהים. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, הרהור תשובה. אני לא מסתכל על החטאים שלכם. אני לא רוצה להסתכל עליהם גם. לא מעניין אותי. תראו מה אומר, הכל מבשר, מביא כאן את הרב שמחה בוני מפשיסחה וגם את השם שמואל. נפלא מאוד. הנה כתיב ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי. יקשו המפרשים, הלו מאמרם, על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, אבל וידוי על חטאתם, ולמה עוד אסתיר פני רחמיו מהם? זו השאלה שאנחנו, כל השיעור סביב השאלה הזאת. ופרש הרב הקדוש הרב רבי בונים זצל מפשיסחה, שמאמרם על כי אין אלוקי בקרבי, זה עצמו הוא החטא. כשאדם חושב שבגלל שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא עזב אותו, זה החטא. אני אומר לכם בתור אבא, הדבר הכי הכי פוגע בתור אבא, זה שאתה חושב שהבן שלך חושב, או הבת שלך, שאם הוא לא ממלא איזה רצון שלך, אז אתה כאילו לא אוהב אותו. בסדר? שכמובן, משתדל שאתם זה לא יהיה כך. אבל לפעמים אתה אומר, טוב, בטח אתה מוכזב ממני, אבא, שאני לא... לא, לא מוכזב ממך. אני אוהב אותך בכל מקרה. אתה ככה, אתה הבן שלי, אתה בת שלי, אני איתך בכל מקרה, זה לא משנה בכלל. ועכשיו בוא נדבר איך צריכים לראות, החיים, ואיך זה, בסדר גמור, אבל אני לא תולה ולא קושר את האהבה לשום דבר. אז ככה זה גם להשאר, כאילו הקדוש ברוך הוא נעלה, ואומר, ככה אתם חושדים אותי? שבגלל שחטאתם, אז אני עזבתי אתכם? איפה שמעתם דבר כזה? הפוך! כשילד חוטא, כשילד נופל, אז אחי הוא צריך את אבא שלו לידו, שיעזור לו, שינחם אותו, שידבר על ליבו, שיגלה כפה ואהבה. זה החטא. שהם חשבו עצמם שהם נדחו מפני הקודש, וזה גורם יאוש והתרשלות. אבל באמת, אין הדבר כן. אף על פי שחטא ישראל הוא כתיב, אני השם שוכן בתוך בני ישראל, ואמרו חז"ל, אף על פי שהם טמאים, שכינה שרויה ביניהם. שמעתם? שכינה בתוך עם ישראל. אלא שהיא בהסתר הפעמים ואינה נגלה. וזה סיים הכתוב, אנוכי אסתר אסתיר. היינו, שלא כן כמו שאמרו, אלא ואנוכי אסתר אסתיר. כלומר, אני נמצא, רק אני מסתתר. מחבואים. מחבואים. שיחקתם פעם מחבואים? כן? אני מדבר איתך עכשיו, מה אמרנו על השם שלך?
אורי.
לא, כשהיית ילד קטן. אתה לאחרונה שיחקת מחבואים. או, זה בחור רציני, שיחק עם אחיינים שלו. אז מה קורה במחבואים? הקדוש ברוך הוא, נגיד שהקדוש ברוך הוא, קודם כל ברור לכם שמחבואים זה משחק קדוש בכל מיני קדושות, ללא ספק כלל ועיקר. שהרי, מי שעומד, הוא עומד וסופר, ואז הוא מכריז, תקשיב להכרזה, מי שעומד מאחוריי ומצדדיי ומלפניי, הוא העומד. זה כמעט כמו להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה לקבל עליך עול מלכות שמיים טוטלי מכל הכיוונים, ואז מה אומר הזה? הוא מכריז ואומר, יוצא לחיפושים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אל מסתתר, הוא מסתתר, איפה הוא מסתתר? כשהאהבה היא גלויה, זה כשאנחנו עושים מצוות. עכשיו, כשאנחנו עושים עבירות, אז האהבה היא, הוא אוהב, הוא לא, הפסיק לאהוב. הוא אומר, אני מסתתר, למה אני מסתתר? למה הוא מסתתר מאיתנו? למה מי שמסתתר במשחק מחבואים, למה הוא עושה את זה? צריך לחפש! זה העניין, כי תחפש, נגביר את האהבה. אני רואה שכשהייתי מצוי, אז הייתי מובן מאליו יותר מדי. בואו טיפה להתחבא. אז תחפש, וכשיש חיפוש, רגע, איפה הוא? שאתה ריכוז, איפה הוא הלך? איפה הוא התחבא? תחבאונק, תחבאון, ואינו, כן, וזה, תחבא פה, תחבא שם. איפה נתפוס אותו? וכזה? יש איזה חיפוש, איזה געגוע. ואז תזכרו ברגע המציאה, מה קורה? שזה נכון, זה לילדים, זה צהל, מצאתי אותך ורצים. והמילה, מה המילה? דפקתי אותך, כל דודי דופק. זה הגאולה, ממש, הגילוי הזה, הרגע של הגילוי, הרגע של השמחה. מה אתם צוחקים, האחים וילנר? זה פשט פשוט במשחק. ככה שיחקו בגן ניצה, אמא שלי, כל המשחקים על פי הקבלה היה בגן. אז זה, בסדר? אז הוא מסתתר, אז, אבל זה עוצם אהבה. חטאת, נפלת, עוברת לך מחשבה שהקדוש ברוך הוא עזב אותך חלילה. וזה מה פתאום, אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך, תחפש אותי, תמצא אותי. לפעמים אדם מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוך הנפילה. ובאמת, אומר רב שמחה בונים, זה גורם חיזוק גדול. חיזוק גדול. לכל איש. שבכל עת יצייר בדעתו, כי אפילו איך שיהיה, עדיין שכינה שורה עליו. והוא עצמו מרכבה לשכינה. וכאומרם ז"ל בש"ס תענית, לעולם יעמוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. שנאמר, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. ומי הוא שלא יתחתכו ויאמו מאהב, מאהבת המקום ויראתו בזוכות הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב. אני טיפה, יש כאן דילוק קטן, והוא אומר, הרי בפרשת ניצבים הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, נכון? אתם ניצבים היום כולכם, לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל יש שם עשרה טיפוסים, עשרה תיאורים. אומרים, זה כנגד עשר הספירות, כן? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, תפכם נשיכם, גרך אשר מקרב בחניך, חוטב עציך, שואב ממך. מה מטרת הכינוס הזה הגדול? מטרה אחת, מה המטרה? לעוברך בעברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קורות עמך היום. שואל אדמור הזקן, על הפרשה שלנו בליקוטי תורה, אני אגיד את זה בעל פה ואחרי זה נקרא את זה בפנים. למה צריך ברית? מה מאפיין ומה מבדיל קשר של ברית מקשר רגיל? נגיד, איש ואישה מתחתנים, אז הם קורטים ברית. בסדר? מה היה לפני כן ומה היה אחרי כן? למה צריך את הברית? או נשאל ככה, מתי הברית באה לידי ביטוי? כשרוצים, כן, כשרוצים לפרק. בואו נלך, הברית באה לידי ביטוי, כשהתנאים מסביב משתנים. משתנים. בחור גר עם בחורה, המציאות שלהם אנשים גרים אחד עם השני לפני חתונה, גר איתה, מה? נחמד לנו ביחד. נחמד, אתה, 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 אתה. יום אחד מפסיק להיות נחמד, לא יודע, הוא ראה את זה מישהו יותר יפה, היא ראתה את זה, כל אחד לוקח את המרשת שיניים שלו והולך, ושלום, שלום. כשקורטים ברית, אז כל עוד נחמד, הכל מצוין. אבל לפעמים פתאום, לא עלינו, אחד מהצדדים נהיה פתאום חולה. יש לו איזה קושי. עכשיו בא לידי ביטוי הברית, שהאהבה שלנו היא אהבה שלא תלויה בדבר. היא לא תלויה בדבר. זה נכון שכשקראתנו ברית והתחתנו, אז איך אמר את זה הרב הלל פלאי, זה היה נפלא. אתם שמעתם על הרב הלל פלאי, הוא מלחין ומנגן, הרבה שירים וזה, והוא אמר את זה ברבים, אז אני יכול. הבן שלו התחתן עם הקלה, ולא הרבה זמן אחרי החתונה, זה חודשיים אחרי החתונה, היה פה תאונה בירושלים, אוטובוס, שאיבד את הבלמים משהו, ו... מה? כן. אז הקלה שלו נדרסה, והיא איבדה את שתי הרגליים. אז הוא סיפר, בשנה שעברה התוועדתי איתו, אצלנו בשכונה. אז היה בדיוק מיד אחרי התאונה. הוא סיפר שהקלה שאלה את, את הבן שלו, תגיד, אתה היית מתחתן איתי? אם היית יודע? שזה כאילו שאלה. אז הבן שלו ענה תשובה בעיניי בלתי רגילה, אצילית. אמרה, תדעי לך, ברור שלא הייתי נפגש איתך, אם היו אומרים לי מראש, שכאילו, אם היו מוצאים לי בחורה כתובת רגליים, אני לא הייתי נפגש איתה. אבל ברגע שזה קרה לך, אחרי שהתחתנו, זה לא קרה לך, זה קרה לנו. הוא אמר את זה בלי ללמוד בשום קורס זוגיות, בלי זה, הוא אמר את זה, זה לא קרה לך, זה קרה, זה הברית. זה הברית. זה אומר שהקשר בינינו יש בו מרכיבים, או המרכיב המרכזי שלו הוא למעלה מהמעשים, מהנחמדות, מהיופי, מהנועים, אפילו מן הגוף השלם. זה מהות הברית. כלומר, מתי צריך את הברית? כשהכל בסדר, אז הכל סבבה. כן, אני אשאל אתכם שאלה. בני זוג, שיש להם ברוך השם, הכל טוב, הוא מכבד אותה, היא מכבדת אותו, הם מתייחסים אחד לשני בצורה טובה, ילדים טובים וזה, עושים כל מה שצריך. אז בסדר, ברור. זה זוג אחד. וזוג שני שלא עלינו, אחד מהם פתאום נהיה חולה וצריך לטפל בו בצורה הזו, הוא נהיה סיעודי. אז ודאי שאנחנו מעדיפים את המודל הראשון, כלומר שלכולם יהיה, לעם ישראל יהיה להם ברכה וכל זה, אבל איפה בא לידי ביטוי ביותר צורה עמוקה ממד הברית? איפה שזה יותר מורכב. אז אומר אדמור הזקן, כשהקדוש ברוך הוא קורא איתנו ברית הפרשתן ניצבים, זה קודם כל על המצבים שעשינו בהם חטאים. מה נראה לכם שאני אעזור אתכם? אני איתכם. תראו מה הוא אומר. ועל זה היו הברית והתנאים, שאף אם חלילה יעברו ויגיעו מעלות, שקראנו בפרשת כי תבוא, לא תסתלק מהם השכינה. כי עניין קריטת הברית, כתב הרב מילדי, ליקוטי תורה, שהם זה יום הולדת שלו, יום הולדת לרב, שני רוזם מילדי, שהיא בין שני אוהבים, שאף שיתרחקו זה מזה, בדולי הברית היה סילוק הזיכרון ביניהם, על זה קורטים ברית, שמכל מקום יישארו דבוקים זה בזה באהבה. כן, הייתה קריטת הברית שבין השם יתברך וישראל. שיהיה איך שיהיה, תישאר הדבקות. ואף על פי שהם תמאים, שכינה שרויה ביניהם. ומאחר שלא תסתלק הדבקות, נקל יהיה להם לבוא לתשובה. וכאן נזכר לאל. וביותר ביום השבת, שגם האסתר נסתלק. כן, ביום השבת זה, ולכן השנה, הבאתי זה כי השנה ראש השנה יוצא בשבת. ובחסידות מבואה, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, שהסיבה שלא תוקים בשופר, ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת, זה לא בגלל שאסור, אלא בגלל שלא צריך. אתה משיג את אותו דבר, ואפילו יותר, שאתה רוצה להשיג בתקיעת שופר, בלי לתקוע בשופר. ממנה נתקיים בישראל, אתם מסביבים לפני השם לוקחם, בנהירו דאנפין, פנים מהירות, בזמן חידוש הברית בין ישראל לביהם שבשמיים. וזה, שמרו בני ישראל את השבת, סוף שבת דורותם, שאנחנו מקבלת שבת, לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תאמי, בך יחסו עניי עמי, על היפוך, שהיו ישראל פניהם עוריקות, ישראל אחרי כל הקרות של פרשת כי תבוא, כולם נהיו ככה, אוי ואבוי, מה יהיה איתנו? אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה קרה לכם? מה נראה לכם, אני אעזוב אתכם? לא תבושי ולא תקלמי, אל תדאגו. כי הפתיחה בשבת מגלה על ששת ימי המעשה, שאף שהיה נראה רחוק וסילוק, אינו כן אלא אסתר בעלמה, שהרי בסילוק האסתר לבד ישראל מאירים. זה שם ישמואל בפרשת ניצבים. אמרנו שלפעמים, אמרנו שיש ציר אחד שבו הקדוש ברוך הוא מלך, ויש ציר שבו הקדוש ברוך הוא אבא. אז בסדר, אז אתה יכול להגיד שפעמים הוא מלך, פעמים הוא אבא, אבל לפעמים הצירים מתבלבלים. לא מתבלבלים, מתערבבים. אחד עם השני. ואחד התיאורים הנפלאים לערבוב הזה מופיע בזוהר. מה כתוב? ראש השנה יום הדין. נכון? יום הדין. אז טוב, נכנסים, יום דין, והמלך יושב על הכיסא דין, וכל הסנגור, קטגור, והכל כאילו, כל רציני מאוד, ועובדים לעוברים כבני מרון. ואנחנו נכנסים, עם ישראל נכנסים, כל אחד נכנס וזה, מסתכל על המלך, הוא אומר, אני מכיר את המלך הזה מאיפשהו, המלך הזה מוכר לי, מה נסגר? פתאום הוא מבין שהמלך זה אבא. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע מה להגיד, לא להגיד. והכל רשמי, הכל מסודר. טוב, עכשיו הקטגור מתחיל לדבר, להגיד את כל הטענות שלו כלפי עם ישראל, והמלך אומר, שומע, זה דברים חמורים מאוד מה שאתה אומר כאן. חומרה רבה. אני רוצה בבקשה שתזמין לכאן את העדים. יעלו העדים. קטגור אומר, אין לי בעיה, אני הכנתי עדים, שני עדים. אחד בשביל העבירות של היום, אחד בשביל העבירות של הלילה. הדבר ראשון, העבירות של היום, תבואי, תביא את השמש. תביא את השמש, הוא אומר, הנה בבקשה, תספרי לו כל העבירות שעשו ביום. אומר השופט, חמור מאוד, אני רואה כאן דברים חמורים ביותר, אבל על פי שניים עדים יקום דבר, עד אחד זה לא זה. בבקשה, עד השני, אין בעיה, עד השני, זה הירח, היא תספר על כל הדברים שבלילה וכולי. אומר השופט, בבקשה, תביא את הירח, בינתיים הוא הקטגור יוצא, פתאום, האלה, עם ישראל, רואים שהשופט עושה להם זה, קריצה קטנה, ככה. לא, לא בטוחים, זה קריצה, תיק, לא, זה, זה. הם כולם מועדים מפחד. בינתיים הוא מתעכב, השופט אומר, מה קורה, משפר בית המשפט, מה קורה עם הקטגור? אדוני, הוא מתעכב, זה, עוד שנייה, אתה לא חבר. אחרי כמה זמן הוא חוזר, הוא אומר, אדוני המלך, אני מצטער, אבל העד השני נעלם. מה זאת אומרת נעלם? זה בית משפט, זה מקום רציני. אני בזמן בית המשפט, אדוני, היית אמור להתכונן, שתי דיוק. תשמע, אני מחפש אותו, לא מוצא אותו. אין עד שני. ובינתיים, אין רואים, הוא קורץ להם. המלך קורץ להם. הוא לא עושה יכול להיות. לא יודע, אין. טוב, אין עד. אז תדע לך, דבר ראשון, עד אחד שמספר סיפור, ולא בא עד שני, אז זה נקרא לשון הרע. אתה עכשיו חייב לשלם להם פיצויים על לשון הרע. חוץ מזה, בזמן בית המשפט, שבזבזת לי את הזמן, חוץ מזה עוד כמה כנסות, עוד כמה זה, וגם אתה לא יכול לבוא לפה עד שנה הבאה, יש לך צו אחר כך בתפת לשנה, שלום, ואתם זכאים, תצאו. זה הכל הזוהר, אומר, לא אני. כשהם יוצאים, מסתכלים במזכירות של בית המשפט ורואים שמי שקבע את התאריך של המשפט, מי? שופט בעצמו. וזה מאוד מוזר, כי השופט הזה תמיד יושב במשפט, תמיד בתתוו בחודש. והפעם את המשפט שלהם הוא קבע בצורה חד פעמית, בלתי רגילה, מתי? באלף. שמה אין באלף? אין ירח. מי קבע את התאריך? הוא קבע את התאריך. הוא אומר, זוהר. ולא עוד, אלא שימשה וסיהרה סהדין על ברנש. שמש והירח מעידים על האדם. כמו דהוקמוה, תיקו בחודש אופר, בכסה ליום חגנו. זה הפסוק. מהי בכסה? מה זה בכסה? ביומא דסיהרה מתכסה. תיקו בחודש, אופר בכסה, כשהירח מתכסה. והמים מתכסה. כלומר, הזוהר שואל, מה זה המים מתכסה? המים מתכסה, כי זה הירח, כי זה החידוש הלבנה, זה 29 ימים וכו' וכו'. לא, הזוהר שואל, למה קבענו את ראש השנה באלף? למה כל החגים בתתווה ורק החג הזה באלף? בקין דקדמתי ראש השנה, כשמגיע ראש השנה, יאיתי, סמכמם, סמסונג, למי תבע דינה לבנוי כמקו צ'בריחו? הוא בא לתבוע דין, הוא בא, יש לו מה להגיד. והוא יימה לדייתי סעדין. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, תביא עדים, זה בית משפט רציני. והוא יייתי לשים שם עם מי, הוא הביא את השמש. אז הלמייתי סיהרה, בא להביא את הירח, והיא מתכסיית, מתכסה. באן אתר מתכסיית? איפה היא מתכסה? מי מכסה אותה? מי מכסה אותה? על כל פשעים תכסה? אהבה הקדוש ברוך הוא מכסה אותה, יכבוש הבנותינו, ישליך ממצולות ים, הוא קבע את התאריך. המלך הוא אבא, והאבא אוהב ורוצה שנצליח. רק הוא לא יכול לעשות את זה בלי זה, אז הוא עושה הצגה, יהיה בית משפט, יהיה פה, יהיה שם, כאילו זה נקרא אסתר אסתיר. חבר'ה אומר, אני אעביר אתכם, אבל בואו נעשה את זה בצורה שלא כולם יקטרגו ויגידו, אה, הלו, מה זה, אז נעשה כאן איזה ככה, בית משפט וכל זה, אבל אל תדאגו, בסדר. אלא סליק את לאהו אתר, דאית מרבה במחוסה ממך אל תחקור. הנה, מה אתה חוקר? מה אתה שואל את המדי שאלות? אל תשאל שאלות. לפייס עלה על בנוה. לפייס, ללמד זכות על בניו של הקדוש ברוך הוא. והיהודה אמר קרא, זה מה שאומר הכתוב, תיקו בחודש אופר בכסל ליום חגנו, לאתר דבי סליקה צ'חינטה, דהית מרבר במחוסים חל תחקור, וחובין באיתקסיה תמן. צריך למידן בדיוק, כן? והחובות נמצאים באיתקסיה. כל מה שבאתי להגיד בשיעור הזה, רבותיי, שתהליך התשובה הוא תהליך הדדי. אנחנו לא לבד בדבר הזה. גם הקדוש ברוך הוא רוצה לחזור אלינו. גם הוא קורא לנו. גם הוא עושה פעולות. גם הוא, ובעצם בכלל ראש השנה, זה מצד החיצוניות שלו, זה יום הדין. מצד הפנימיות שלו, איזה יום זה? של קרבה, של אהבה, של מחילה, של, של, של געגוע, של כיסופים, שהמלך אומר, אני אדאג לכם, תערבו את השטן, תתקעו פה, תתקעו שם. נעבור את זה ביחד. כי אתם הבנים שלי, גם אני רוצה אתכם. איך זה נראה שהאבא הוא גם המלך? איך זה נראה? הוא יכול להתעלם זה שהוא אבא. תהליך התשובה הוא תהליך הדדי. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אם תערערו בתשובה, אני כבר אגיע אליכם. כל כך מעט מבקשים מאיתנו, ואומרים לנו, אנחנו גם לא, אתם לא לבד. אתם לא לבד. תהליך התשובה הוא תהליך הדדי. הקדוש ברוך הוא מושקע בנו, חפץ בנו, רוצה בנו, רוצה שנצליח. אבל תעשו קטן, תרימו איזה אצבע, תרימו קטנה, תעשו איזה צעד קטן. אבל האדם מתייאש, לא, חטאתי, בטח כבר התייאש ממני. מה, אני אבוא אליו, אבל לא התייאשתי ממך. זה כל המהות של הברית, זה הסיפור, אני אוהב אותך. זה חי אלול, עכשיו אני גם תרגע אליך. תבוא, תחזור. זה הסיפור. יוצא עם כך, שפרשת ניצבים והילך מספרות שני סיפורים של תשובה. פרשת ניצבים מספר את הסיפור הגלוי. פרשת התשובה, הגלויה וכל זה. פרשת וילך מספר את הסיפור הסמוי. פרשת ניצבים מספר את הסיפור מהצד שלנו אליו. אדם, הצד של, אדם שחוזר בתשובה, צריך לראות כמו שצריך. פרשת וילך מספר את הסיפור מהצד שלו אלינו. הוא כל כך רוצה שגם אם אנחנו משמיעים איזה צפצוף, איזה כזה ככה, איזה דופק קטן, הוא שומע ואומר, הגעתי, באתי, רוצים לחזור? הנה אני פה, אני מוכן, אני אעזור לכם. התעוררי, אנחנו כך אומר, הזוהר, התנערי מאפר קומי של העתיד לבוא. כנסת ישראל תשכב על האפר, לא יהיה לה כוח לשוב. היא רק תשכב על האפר ותרצה. והוא יבוא אליה להקים אותה מאפר. שנזכה. ברוכים תהיו.